I've seen your face in every place that I'll be going. I read your words like black hungry birds read every sowing. Rise and fall, spin and call, and my name is Carnival. Sad music in the night sings a scream of light out of chorus, and voices you might hear appear and disappear in the forest. Short and tall, throw the ball, and my name is Carnival. Strings of yellow tears drip from black wire fears in the meadow, and their white halos spin with an anger that is thin and turns to sorrow. King of all, hear me call, hear my name, Carnival. Here there is no law but the arcade's penny claw hanging empty, the painted laughing smile and the turning of the style do not envy.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע, אני דוב שפירה ואיתי כתמיד.
אביעד שמיר.
וכבשלושת הפרקים האחרונים איתנו נמצאת.
איתנו נמצאת אינדי שכרגע מחפשת משהו מתחת לספה.
אני חושב שהיא מנסה ללעוס את הקבל הקלטה שלנו.
לא, היא מעליו.
אוקיי.
אם המחשב נופל במהלך ההקלטה, תדעו שזה...
למי שמעלים בפעם הראשונה, מה שקורה שזה בכל שבוע, אני אביעד ואינדי, בוחרים שני סרטים. אחד חדש.
מה כאילו אתה אומר שאתה אביעד, ואז אני צריך לומר שאני תום. ואני לא חושב שאנחנו בפרק הזה כרגע.
בכלי אינדי משחקת את הריזון פורד.
כן. ולהפך.
בכל שבוע אני ואביעד, ולפעמים גם אינדי, בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואז אנחנו משווים אותם, מדסקסים כל אחד בנפרד,
אנחנו מציבים אותם. מציבים אותם אחד ליד השני, משפילים אותם, שופטים אותם לפי... ערכים שטחיים.
אנחנו לא בוחרים אגב שני הסרט ישן באופן עקרי, אנחנו בוחרים סרט ישן שקשור בצורה כלשהי מבחינה תמטית לסרט הקודם.
וואו, הספסתי לגמרי את כל הקונספט של הפודקאסט הזה.
אנחנו בסך הכל מעבירים אותו שנה וחצי.
כן, זה לא הרבה. איפה אנחנו נמצאים?
אנחנו נמצאים במטה הסודי של שורה שנייה באמצע, אבל מי שרוצה למצוא את הפרקים הקודמים יכול למצוא אותם בפייסבוק, בדף הפייסבוק שלנו שורה שנייה באמצע. יכול למצוא אותנו באייקסט, בדף האייקסט שלנו שורה שנייה באמצע. יכול למצוא אותנו באייטונס,
בדף האייטונס שלנו
שורה שנייה באמצע.
באמצע או באמצע?
באמצע, עם T.
T-S.
T-Z.
T-Z.
כן.
T-Z.
יכול למצוא אותנו בבלוג של אביעד.
בשביל הזהב.
כן.
חפשו בגוגל.
וכשאני אשכרה זוכר לשים את זה שם, יכול למצוא בבלוג שאני כותב בו עלילון.
זה לא שאני זוכר לשים את הפרקים, אני בדרך כלל שם אותם באיחור של שבוע.
כן. טוב.
שזה טוב, כי בינתיים יש לאנשים הזדמנות, יש לנו ספוילרים בפרק, זה דבר שחשוב לדעת. אז מכיוון ששנינו לוקח לנו המון זמן להעלות הפרק לבלוגים שלנו, אז יש לכם עוד יותר זמן לראות את הסרט לפני שאנחנו מדברים עליו.
למרות שהסרט הזה זה יהיה די קל, כי...
כן.
לא קל, כי הוא לא נמצא בקולנוע כבר בעצם.
הוא אף פעם לא, הוא לא היה בהקרנות...
הוא היה בסינמטק. זהו,
הוא לא היה בהקרנות נרחבות, כמו שאומרים. לא היה בהפצה כלל ארצית.
אני חושב שמספיק הקדמה, בוא פשוט נעבור ישר לטריילר של הסרט. אנחנו מדברים על...
What do you want to say to me? I'm here to listen to whatever you have to say.
I'm going to kill you, father.
Certainly a startling opening line.
Do you think it was an idle threat?
I don't know. I'm not sure.
You're not sure means it's possible.
Body of Christ.
Things you hear in confession these days. Do you know what felching is?
I do know what felching is, yeah.
I had to look it up.
That's what I've always liked about you, Father. You're just a little too sharp for this parish.
Interesting man, you father. A good man, a fine man. Nobody around here has a bad word to say about him. Makes you wonder what he's hiding.
I'm going to kill you because you're innocent. I give you enough time to put your house in order. Sunday week, let's say.
Could have a word in private. Hope we don't get locked in here. We'll have to make love to keep warm.
Finish with all your gobbledygook.
Every life is sacred, Frank, for God's sake.
Some are less sacred than others.
The commandment, thou shalt not kill, does not have an asterisk referring you to the list of instances where it's okay to kill people.
What about self-defense?
It's a tricky one, all right.
What does this man want?
There's no point in killing a bad priest, but killing a good one, that'd be a shock.
I call the fire brigade, Father.
It takes a lot of nerve to burn down a church.
I'd say it was the Romanians. They're awful heathens. The Romanians.
Nobody wear a grudge against your father, no? That could be half the country.
זה מתוך הטריילר של הכומר.
בטח היה מאוד אירי.
כן, לא פריסט, לא המילה הזאת, דווקא קלברי, או קלברי,
קלברי, לא יודע. מה שקורה זה שאנחנו לא יודעים איך בדיוק לבטא את המילה הזאת, והאינסטינקט הוא לבטא את זה עם מבטא איטלקי.
למרות שזה סרט אירי.
מאוד אירי אפילו.
כן, מאוד מאוד אירי. הבמאי של הסרט הוא ג'ון מייקל
מקדונה.
כן, שעשה את זה תסריט של הכתב האהוב עליו, ג'ון מייקל מקדונה. עכשיו, שניהם מסתבר, הם קרובי משפחה של במאי אירי נודע אחר.
כן, מרטין מקדונה. שהוא מחזאי גם, נודע. והוא מוכר בעיקר בזכות הסרט ברוז'. שהוא אחד מהסרטים האהובים עליי מהעשור הקודם.
וקצת פחות בזכות שבעת פסיכופטים, שהוא אחד מהסרטים האהובים עליי לפני שנה.
ואני לא ראיתי אותו עדיין, אני לא יודע למה. אין לי הסבר לזה, באמת שאין לי הסבר למה לא ראיתי את שבעת פסיכופטים.
אתה מפותר, אביעד, מהפודקאסט. בסרט משחקים, כמובן ברנדון גליסן, כי ברנדון גליסן משחק נראה לי בכל סרט אירי שהופק ב-30 השנים האחרונות.
במיוחד עם מעורב בו מישהו שנקרא מקדונה.
בתור האב ג'יימס. קלי ריילי בתור פיונה. קריס דאוד בתור ג'ק ברנר, איידן גילן בתור דוקטור משמו.
דוקטור פרנק.
כן, דוקטור משמו. דומל גליסון, הבן של, שהולך כנראה לרשת תפקידיו שלו בתור מישהו שמופיע בכל סרט אירי שאיבה מופק, כולל סרטי לידה של כל מיני משפחות איריות, פשוט מצלמים בבית חולים ובדיום כזה.
אתה זוכר ש...
דומל גליסון!
אתה זוכר שבתחילה שנות ה-90 היה פתאום, הוליווד בודי תאווה בקולנוע אירי? וכל השחקנים שם היו בריטים.
כן.
גם אני.
ויש בסרט גם את דיוויד וילמור, איזיק דה בן קולה, אמט וולש, והרבה הרבה אנשים אחרים.
כן.
המון אנשים. יש בסרט הזה הרבה הרבה דמויות. שאני אספר על מה זה או אתה?
ספר.
אוקיי, מה שקורה זה שהסרט מתמקד באב ג'יימס, שהוא כומר בקהילה די קטנה באירלנד.
אני מגדיר את המקום הזה בתור מקבטול.
זה הגרסה קצת יותר רצינית של הכפר מלעיר את נל דיווין. קצת יותר רצינית, קצת יותר גדולה.
כן, פחות סקנים גם.
כן. ומה שקורה זה שיום אחד, בזמן שהוא נמצא בתא הבידועים, מחכה לשמוע הבידועים, מישהו נכנס לתא לידו, מודיע לו, שלום, לפני כשהייתי נער, התעללו בי מינית כמרים, ואני הולך לרצוח אותך. בעוד שבוע. לא בגלל...
Prepare to die.
לא בגלל שאתה פגעת בי, כי אתה לא. לא בגלל שאתה פגעת במישהו אי פעם, כי אני יודע שלא פגעת באף אחד. אני הולך לרצוח אותך באופן מטאפורי, כי אתה כומר הטוב.
זהו, למעשה אומר, אני ארצח כומר טוב, כדי להעביר את המסר.
ומה שקורה זה שבמקום שזה יהפוך להיות איזה מסע בילוש, אב ג'יימס מסביר לנו, לדמות אחרת שהוא יודע בדיוק מי זה הבן אדם הזה, הוא פשוט הולך לנצל את השבוע הזה לסגור עניינים.
כן, זה הרעיון של השבוע שהוא מקבל.
גרסת השבוע לסרט ההוא...
הסרט ההוא.
מר טאו.
למר באו.
מר באו. למה אמרתי מר טאו?
אתה חושב על מישהו אחר.
על גדי טאו.
כן, סיפור חייו של גדי טאו. מהטלוויזיה החינוכית ועד אלנבי.
ורשימת הדברים שהוא צריך לטפל בהם כולל הבת שלו שמגיע לביקור אחרי אירוע מאוד מאוד טרגי, השלמה עם כל דיירי הכפר שרובם לא מרגישים שום חיבה מיוחדת כלפיו או כלפי המוסד.
כן, זה השלמה, זה לא שהוא מסוכסך איתם, הם פשוט הם מאוד כאלה חרות כולם,
הם חרות כלפיו עוד פעם בגלל מה שהוא מייצג ביניהם. כן. ושורה, זה בעיקר שורה של מפגשים קטנים. עכשיו, זה מה שמוזר לי. אני מאוד מאוד אהבתי את הקומר. אחד מסרטי השנה שלי, אני עוד לא בטוח באיזה מקום, אבל...
טיזר לשבוע הבא.
כן, אנחנו מתקרבים לספקל סוף השנה. ואני רגיל לזה שסרטים שאני לא אוהב לא מובאים לארץ, כי אתה יודע, אני אוהב דברים קצת יותר... אני לא רוצה
להגיד... היפסטר, סליחה.
יותר היפסטרים, כן. אבל כשסיימתי לראות את הסרט, אמרתי, אוקיי, אני מאוד מאוד אוהב את זה, למה זה לא בקולנוע לב רץ באופן קבוע? זה כל כך סרט של קולנוע לב, זה חבורה של אנשים מבוגרים, יושבים ומדברים באווירה כפרית נעימה, במבטא אירי המתנגן שלהם.
זה כנראה בעיקר מפיץ בחול, יכול להיות שזה מישהו שאין לקולנוע לב קשרים איתו.
פשוט מוזר, כי פשוט חשבתי, זה הסרט המושלם לקולנוע לב, וזה סרט שאני נורא אוהב, שזה שני דברים שלא בדרך כלל מצטלבים.
הוא טוב גם לסיים הטק, הוא יודע ששם הוא היה.
כן, כמה קרנות קצרות.
זה מסוג הסרטים האלה שבאמת שומעים עליהם דרך, ככה, בדרך כלל ממישהו שכבר ראה אותם. לא קוראים עליהם כל כך, לא, אין סיבה מבאז, אלא מישהו ראה את הסרט, ואז אומר, שמה, ראיתי סרט, נקרא הקומר, קלברי, תראה אותו. ככה אנחנו הגענו לדבר עליו בפרק הזה. תום ראה את הסרט, מאוד אהב, רצה לדבר עליו, אמרתי שגם אני אראה אותו.
נכנסתי לתא הבידוי של אביעד, אמרתי, אביעד, יש לך שבוע לראות הסרט, או שאני ארוג אותך.
זה ככה כל שבוע, זה לא משהו מיוחד. ולמה דיברנו על רכבת הקרח? כי איזה...
חשבנו שנורא נהנה מזה, ואני נורא נהניתי מסיבות מסוימות, ואתה נורא נהנית מסיבות שונות לגמרי מרכבת הקרח.
זה סרט שאחרי, היו צריכים לעצמי לי אקדח לראש כדי שאני אראה.
ועוד פעם, הסרט הזה הוא מאוד מאוד ישיר, כן? אין פה טוויסטים גדולים, אין פה ניסיון להפוך את התעלומה, אתה יודע, אני מניח שאם היית מקשיב לקול של ה... מישהו שמדבר בהתחלה ואז לכל של מי שמסתבר שזהו במהלך הסרט, היית יכול להבין מי זה, והסרט לא מנסה להתעניין בתעלומה יותר מדי.
לא, הוא גם יודע מי זה.
כן.
הוא לא מגלים לנו, אבל הוא יודע מי זה.
יש... אז זה לא בנוי כתעלומה, זה לא בנוי בתור איזה מותחן, אפילו ה... זה פשוט שורה של מפגשים קטנים שהם הופכים למשהו
גדול. זה ממש ככה.
שהופכים בעיניי למשהו גדול יותר, וזה למה אהבתי אותו.
יש בסרט, זה משהו שקצת הציק לי בזמן הצפייה, אחרי הצפייה כבר יותר קל לי עם הרעיון הזה, שהוא מתחיל באמת, הוא קובע, יש לך שבוע לחיות. מה אתה עושה עם השבוע הזה? והשבוע הזה, הוא המרכז של הסרט. כשהתחלתי לראות הסרט, קיוויתי שציפיתי אותך, או שהעלילה תלך לכיוון של... אוקיי, מישהו מאיים עליך, יש לך שבוע לגלות מי זה, יש לך שבוע לתפוס אותו, יש לך שבוע לנסות להפוך את הגזרה. אבל לא, זה, אומרים לו, יש לך שבוע לחיות, תעשה מה שאתה צריך כדי להיות שלם עם עצמך, וזה מה שהוא עושה. הוא אומר, אוקיי, יש לי שבוע.
כן, וזה חשוב מאוד שזה לא סתם בן אדם שמחליטים להרוג, שזה קומר, וש... הוא מחליט, ושנאמר לו שהוא צריך להמשיך ולקיים את השבוע הזה, לא בתור סתם באזרח מן השורה, אלא בתור קומר.
זה קומר ש...
דבר ראשון, אז הוא אסור לו, אתה יודע, אסור לו לגלות לאף אחד, כי...
זה וידוי, כן.
חובת הוידוי. הוא לא יכול לנקוט בשום אמצעים אלימים כלפי ה...
פה הסרט קצת מתחבר לעבר שלו. הוא לא היה קומר מגיל צעיר, הוא התחיל בגיל יחסית מאוחר, אחרי שאשתו נפטרה וכבר הייתה לו בת. בשלב מסוים הוא פשוט חזר בתשובה והחליט להפוך לקומר. ברנדן גליסן הוא בן 50 פלוס אם אני לא טועה, וזה גם הדמות שלו היא בערך בגיל הזה. אנחנו מקבלים פה בן אדם שהוא כבר חווה הרבה, אומרים לנו גם שיש לו עבר עם שתייה מרובה, כנראה שגם לא מעט אלימות הייתה מעורבת.
גם בהווה יש לו שתייה.
זהו, אבל בהווה בתור קומר קתולי הוא משתדל להימנע. בתור קומר קתולי שחי בעיירה עירית מרוחקת, אין ממש שום דבר אחר לעשות בערב. אז הוא שותה, הוא יושב עם כוס מים או קולה בזמן שכולם חוגגים סביבו ורוקדים
מוזיקה. אתה ראית את הסרט הקודם של מייקל מקדונה? את המשמר?
לא.
זה היה יותר, זה גם כן ברנדון גליסן כמובן, ושם
כן,
זה היה...
כן, זה מובן מאלה.
זה כמעט כאילו בכוונה לקחת את ההפוכה, כי במשמר גליסן משחק שוטר, זקן, נרגן, גזען, גנב, אתה יודע, כמעט רוצח, דמות של חותם מושלם.
כן, יום אימוני מסוכן, ככה זה נקרא.
גרסת אירלנד.
כן. Training day.
וחלק גדול מזה זה באמת, זה מחקר דמות עם גליסן תמיד בתפקיד הדמות, מה שהיא לא תהיה, מה שמוכיח שהוא שחקן נהדר.
אני חושב שהוא שחקן מצוין. כן. הוא נורא מתבקש לעשות לו טייפקאסט, כמו ששבוע שעבר דיברנו על טימותי ספול, שהוא במיסטר טרנר פעם ראשונה שהוא מקבל תפקיד ראשי. ברנדן גליסן גם שחקן שמאוד מתבקש ללהק אותו לסוג מאוד מסוים של דמות בגלל המראה שלו, אבל הוא שחקן מגוון.
ו... גליסן גם היה בריפוטר, לא?
כן.
כן. כל שחקן בריטי.
זה ברור. זה...
כל שחקן מ-EA בריטניה היה בריפוטר.
ברור. אוקיי. קודם כל, זה נכון. הארי פוטר זה 7 סרטים, שאחד מהם גם מחולק לשניים, אז 8 סרטים תכלס, שכבר בראשון היו בו 90% מהשחקנים באים הבריטים. אז את ה-10% הנוספים השלימו עם הזמן.
מה שהארי פוטר עשה למען, למען השחקנים הבריטים, זה מה ששר הטבעות עשה לתעשיית התיירות של ניו זילנד, זה כזה. זה עבודה קבועה, הרבה כסף, לא צריך להתאמץ יותר מדי.
אתה בא לשבוע אליהם. בשנה. כן,
כן. כולם כבר יבואו אליהם. אבל בכל אופן, בחזרה ל...
ברנדן גליסן שיחק שם את מודי.
בחזרה לקומר. אחד הדברים שאהבתי פה מאוד, זה התסריט והדרך שבה הוא יוצר את הדמויות האלה, ש... כמו שאמרת, רוב אנשי העירה הם שמוקים, אבל ככל שמדברים, אני מבין...
הם נשים יותר שמוקים.
לא, אבל אני מבין את השמוקיות שלהם, אתה יודע. הדוקטור הזה, שבן אדם סופר מריר ו... כל מה שאומר זה פחות או יותר מיועד לפגוע באב ג'יימס, אבל כשהוא נותן את התיאור הקצר הזה של התאונה שהוא היה עדה ושל, ושל כל המוות שהוא חווה כל יום סביבו, אתה מבין למה?
כן, הוא באמת, הוא מתנהג כאילו מניאק רק כדי להיות מניאק. הערה לגביו, מי משחק אותו, איך נקרא השחקן? איידן...
איידן גילן.
איידן גילן.
לא גליסן.
לא. הוא... אתה לא רואה את משחקי הכס, אבל אני כן רואה, והוא דמות די קבועה שם, שמשחקי הכס זה חתיכת הישג, והיה משהו שהציק לי בקומר, שהוא משחק בו בדיוק כמו במשחקי הכס, ומשחקי הכס זה סדרה שחלק ממנה זה פומפוזיות וחוקי הג'ונגל וכל מיני דברים כאלה, והדמות שלו שם היא... נחלולית, תחמנית, אבל גם תמיד עם המון פאטוס, כי זה חלק מהעולם של הסדרה. הקומר מתרחש בעיירה קטנה באירלנד, והוא מגלם שם רופא. זה קצת לא השתדב לי שהוא משחק בדיוק אותו דבר לשתי הדמויות.
אוקיי, אני פשוט לא מכיר אותו, אז אין לי את הדיסוננס הקוגניטיבי הזה.
זה דיסוננס שנוצר לי, אולי כי אני רגיל לראות אותו בדמות מסוימת, פה הוא נראה לי פשוט נורא מוקסם.
אנחנו מעלים את זה לדיון כל פעם שיש סרט עם שחקן במשחקי הכס.
כן.
ויש הרבה כאלה, כי יש המון שחקנים במשחקי הכס.
אוקיי, העניין
ש... זה בעיה רפואית מוכרת אצל מבקרי קולנוע, כאילו דיסוננס במשחקי הכס?
כן.
אוקיי.
העניין הוא שבמשחקי הכס יש הרבה שחקנים שהרבה מהם לא מי יודע מה, הם שחקנים שטובים לדמות מסוימת. וכשרואים אותם בדמות נוספת, אז נורא קשה לנתק. וגם לשחקנים עצמם, הם רגילים כל כך לשחק בצורה אחת, שקשה להם לשחק בצורה אחרת. מה שקורה בקומר זה שרוב השחקנים עושים לדעתי עבודה טובה. איידן גילן ספציפית היה לי מוגזם מדי, כי הרגשתי כאילו הוא קיים רק כדי להעביר מסר.
הדמות היחידה שראי שלי מוגזם מדי דווקא זה דייוויד וילמור בתור האב לירי, שזה הקומר השני שם. ואם האב ג'יימס מייצג כאילו את הקמורה כמו שהיא צריכה להיות, במובן של יש לו כללים וחוקים, אתה יודע, שנובעים ממסורת של אלפי שנים, אבל הוא מבין אותם לאור הצרכים של העולם האמיתי, וחשוב להם מאוד לציין שהוא בן אדם שחי חיים של בן אדם מן השורה, קורטן קורטן לפני שהוא נהיה קומר, כי הוא מבין מה נדרש מאנשים ומה הם באמת יכולים לקיים, ומה זה סתם, ומה זה מצוות לשם מצוות.
זה הבדל בין שתי גישות.
כן, והאב,
בין מי שגדל בין בעולם החילוני למי שגדל בכנסייה.
כאילו, השוט האחרון של האב לירי בסרט הזה, זה הוא יושב וקורא The God Delusion של ריצ'רד דוקינס.
כן.
שוט נהתר, לא יודע. וזה מראה לך, זה מישהו שהגיע לכמורה לא מתוך איזה רצון, אלא מתוך, לא יודע, כנראה הרגל, כאילו, זה התפקיד שבחרו לו בחיים, אתה יודע, אתה תגדל להיות קומר, לך למנזר.
אנחנו לא יודעים את ההיסטוריה שלו, אבל די ברור שהוא...
אנחנו מבינים את זה מהדיונים ביניהם. ואב ג'יימס באמת חושב שיכול לעזור לאנשים.
אתה רואה אותו כאילו... ברנדן גליסן, האב
ג'יימס.
הוא חוזר מקטטה בבר אחרי שהוא השתקר, ירה על אנשים, לעבר אנשים, לא על אנשים, ואז עם מכבד בייסבול.
והמי שכיסה את הצורה הוא בודהיסט.
כן.
ואהבו לי רגע זה. בודהיסטים לא מרביצים, בטח שבודהיסטים יכולים
להרביץ לאנשים. מה שמצחיק אותי בסצנה הזאת, וזה, יש בסרט נגיעות קטנות של הומור, למרות שהוא בסך הכל רציני מאוד.
יש פה הרבה נגיעות של הומור.
כן, אבל הטון הכללי הוא רציני. אבל מה שמצחיק אותי בסצנה הזאת, שהם מדברים, האב ג'יימסים מנקה את הדם ועצבני ושיקור, והאב לי רואה אותו, והוא מחזיק כזה בקבוק של מים חמים והוא בפיג'אמה. זה הכי תמים שיכול להיות, הכי אין לי מושג באיזו מאה אנחנו אפילו.
זה כמו הקומר מוואלס וגרומית, מהסרט של וואלס וגרומית.
אז הרחב?
אתה זוכר את הסרט של וואלס
וגרומית? אני לא זוכר את הדמות של הקומר.
The Village Parson שכל מר כזה beware, beware.
אתה מתקרב מזה שהוא קומר סטריאוטיפי.
כן, סופר סטריאוטיפי.
אוקיי, יש התנגשות בין שני הכמרים בסופו של דבר.
יש התנגשות בין האב ג'יימס לכולם בכפר, כי הוא, אוקיי, פה אנחנו מגיעים, אני חושב, ללב הרעיון של הסרט. אירלנד זאת מדינה שהייתה, ובמידה רבה עדיין נתונה להתערבות מאוד מאוד גדולה מצד הכנסייה הקתולית.
כן. חכו לסרט השני שנדבר עליו, אז בכלל זה יהיה מודגש.
משנות ה-80 והילך היה הרבה מאבק כנגד ההשפעה הזאת, בעיקר כתוצאה מחשיפה של כל הזוועות שהכנסייה עוררה, בעיקר הסתרה ותמיכה בכפרים של כפרים, כמרים שביצעו מעשים פדופילים.
אולי גם כפרים.
כמרים בכפרים.
כן. בעיקר.
והסרט הולך במובן של כולם כועסים עליו, כי הוא בעיניהם ייצוג של מושג שהוא מצד אחד הם לא יכולים לוותר עליו, כי הוא חלק חשוב מהכפר סלש קהילה, כאילו אתה לא יכול פשוט להיפטר מהכנסייה, לא משנה מה.
למרות שבסרט הזה מנסים.
לא, היא חלק מאירלנד, אתה יודע, זה מעבר לזה של, זה משהו שאנחנו עושים, זה חלק מההיסטוריה שלנו, עושים את זה על עוד פעם, מאות שנים. אבל, מצד שני, יש לך את הקטע של, האם המוסד יכול עדיין להיות כוח לטוב, למרות כל הרע שהוא עורר.
זה כאילו, לך תסגור את הרבנות עכשיו.
כן.
יש כל כך הרבה דברים רעים שקשורים ברבנות, כל כך הרבה דברים מיושנים, אבל כל כך הרבה אנשים צריכים את הדברים האלה.
וזה לא עניין של צריכים, כי זה לא מוצג בתור נחמה לשוטים, מה שהאב ג'יימס עושה. מה שהאב ג'יימס עושה זה באמת ניסיון לשפר את העולם ואת הכפר.
זה גם
הולך לו.
מנקודת מבט של אדם חילוני, נראה לי שהוא עושה עבודה, הוא לפחות מנסה, הגישה שלו היא טובה. הוא מנסה לבוא ולדבר עם אנשים בגובה העיניים, לא להטיף להם, לא לומר להם אתם צריכים לעשות כמוני, או אתם צריכים לעשות כמו שישו אמר, אלא דברו איתי, אני לא אומר שיש לי את התשובות, אבל אני מקשיב.
ואת באחד דברים שאתה אומרים אותו עושה, זה לנסות, אתה יודע, לטפל במקרה של אישה שמישהו מכה אותה, וזה לא ברור אם זה בעלה, או הבן אדם שיוצא איתו מהצד. והוא לא שופט...
מהצד, זה כאילו, זה מהצד חותך למרכז כבר.
והוא לא שופט אותה, אתה יודע, לא אכפת לו מזה שהיא בוגדת בבעלה, כי ברור שניהם כל כך אוהבים אחד השני, אכפת לו מזה שמישהו מרביץ לה.
כן, לא, נגיד, הוא לא מעוניין שהיא תתגרש ממנו, נגיד. זה כן נראה לו דבר שהוא לא נכון, אבל כן, זו מיני עלילה בתוך העלילה, כמו הרבה מיני עלילות אחרות.
ולפני שהתחלנו להקליט, דיברנו על איך שהסרט הזה קצת הזכיר לי את לינקולן. וככל שמדבר על זה יותר, אני חושב על הקטע שלי, כן, כי שניהם סרטים שמאוד משחקים על הקטע של מוסר בתוך משהו שהוא לא מוסרי. כי לינקולן זה סרט הניסיון להשיג את הצדק מתוך שחיתות. זה על נשיא שניסה להשיג תיקון שבימינו ובצד מחשבים אותו כדבר מתקדם ופרוגרסיבי ובעל חשיבות אינסופית לתיקון כל הנזק שעבדות עשתה לאומה האמריקאית, שעדיין לא הושלם כמובן, אבל זה נעשה מתוך שחיתות פוליטית, ולינקולן הסרט שוטף ושוצף בתוך כל המעשים הפליליים שהבן אדם הזה עשה. השיית סמכויות, השתלטות על הצבא, שיקר ישר לקונגרס בפנים, כאילו.
אז כמו שנשיאים עושים היום, בעיקרון.
כן, אבל זה ההבדל חשוב כי זה לינקולן, ופה זה ההבדל חשוב כי זה קומר.
כן, קומר כולל.
כן.
יש איזה, בוא נגיד, שאלה מסוים, נגיע לזה, יש את הדברים ש האיש שרוצה לרצוח אותו עושה, כדי להפחיד אותו. למעשה, הרב ג'יימס הולך ומאבד דברים. זה כבר, לפני שהסרט התחיל, הוא כבר איבד את אשתו, אבל פה, בשעה מסוים, אחרי שמאמים על חייו, בשעה מסוים שורפים את הכנסייה, רוצחים את הכלב שלו, הוא הולך ומאבד את הקדושה שלו, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק. הוא נאלץ לקבל תרומה
מיליונר,
זהו, מיסטר פיצג'רלד, שהוא בפני עצמו דמות ששווה התייחסות, ולא בדקנו איך קוראים לשחקן, אז נקרא פשוט פיצג'רלד. ומה שמעניין שבסוף, כשהוא מגלה מגלים לנו מי הרוצח, הוא אומר לו, אני מבין את זה ששרפת את הכנסייה, אבל לא היית צריך להרוג את הכלב שלי. והוא אומר, אני לא הרגתי את הכלב, אני אוהב כלבים, למה שאני אעשה את זה? וזה משהו שהסרט עשה בתור, מצד אחד הוא מגלה לנו מי הרוצח, ומצד שני הוא ישאיר אותנו עם אותה תעלומה שלמה, כי אתה מבין שיש, זה לא סתם בן אדם אחד.
המקרה המוזר של הכלב בשעות הלילה.
זה כאילו, יש שם עוד בן אדם, פסיכופת נוסף, שרוצה להפחיד את האב ג'יימס, ובין אם הוא תפס טרמפ על זה.
או שסתם שונא כלבים.
יכול להיות שהוא תפס טרמפ על זה ש...
וואו, יש לנו בת עצמני, כדאי שנחליף נושא.
היא ישנה.
כן,
סבבה,
בת עצמני.
כן, היא ישנה בעצבים. היא ראתה איתי את הסרט, זה לא הפריע לה אז.
היא לא אוהבת
הכלב. אין לה בעיה עם סרטי אימה. זה מעניין, כי זה אומר לך ש... כמה שהעלילה מתרכזת בבן אדם אחד... שרוצה, שמאיים על חייו, אוקיי, לא מתרכז, זה משהו שמרחף מעל העלילה. כל הזמן הזה היה עוד מישהו ששונא אותו באותה מידה, למרות שמהתחלה אומרים לך מה שהוא לא מסוכסך עם אף אחד. כולם מעריכים אותו.
לא, מה זאת אומרת? אנשים...
לא, אומרים את זה.
אוקיי, הוא אומר לו, אתה כומר טוב, אבל האנשים בכפר, אתה יודע, הדבר, כשהוא מנסה לדבר עם סיימון, המכונאי ש... יוצא עם אשתו של הקצב. אתה יודע, סיימון מבהיר לו, אתה יודע, בכל שורה שנייה כמה הוא בז לו. וכמובן שהבחור הבודהיסט והברמן גם כן.
כן.
הברמן הוא הבודהיסט.
הברמן הוא הבודהיסט.
איש המון מאוד בסרט.
כן, והרופא גם. היחיד שלא בז לו זה הסופר הזקן ששוקל התאבדות כדי שהוא לא יצטרך... ללכת ולדעוך.
ואני חושב על הסצנות עם אמת וולש בתור הכותב, זה השם של דמות, The Writer.
כן.
שהן לא מוסיפות לכאורה שום דבר לסרט, מעבר לעובדה שהאב ג'יימס עושה מעשה טוב. האב ג'יימס כל הזמן מבקר אותו, ודואג לו לספרים, ודואג לו לאוכל. ואני חושב שאני אוהב דברים כאלה, כי זה מרגיש לא נחוץ. זה לא משהו שחשוב לעילה כללית של הסרט, זה פשוט עוד נדבך בעולם הזה, וזה גורם לי להרגיש שהעיר הקטנה הזאת שסוד מתרחש בה יותר אמיתית מאשר מה קוראים בה רק אירועים שחשובים לתסריט.
וגם אני חושב שזה הבן אדם היחיד, אני חושב שאב ג'יימס לא מסתכסך איתו. זה הבן אדם היחיד שבסוף הסרט עדיין מאוד מעריך אותו
ומאוד מאמין.
כן, זה מעניין, כי אב ג'יימס מעודד אותו להמשיך ולכתוב, כשהוא חושב שאף אחד לא רוצה לקרוא דברים שהוא כותב. זה פשוט, הוא ממש מילולית הצדיק בסדום. זה לא מילולית כי זה לא סדום, אבל הוא מקביל לזה בתפיסה של הסרט, שכל האנשים שם הם חוטאים במשהו, כולם יש להם איזה משהו, וגם הסופר שוקל להתאבד ומחזיק נשק. הוא לא צדיק, אבל הוא כן מוסרית יותר טוב מאחרים, פשוט על ידי זה שהוא הוא פשוט כזה, זה האופי שלו. זה האופי שלו, והוא שונה כל כך משאר הדמויות שם.
אני לא חושב, אבל הסרט מתעקש להציג אנשים שהם מאוד צדיקים, כולל הכומר עצמו.
כן.
והוא אומר שהחטאים הקטנים האלה שלכאורה קובעים את הצדיק או לא צדיק לא משנים, זו שאלה יותר יותר גדולה. הדיון שלו עם האסיר, אני דון למוות, דום, שוחקתו דומל גליסון, הבן שלו.
כן, סצנה מעניינת.
יש לך איכשהו לפרק אותה? אני עוד פעם, היא מעניינת אותי, אבל היא לא בדרך לפרק אותה, כבר היא תסרת פעמיים.
זו סצנה שבה, תראה, אני חושב שקשה לפרק את זה באמת, כי לא אני ולא אתה קתולים, אז אנחנו לא לגמרי מכירים את
הלך
הרוח. כן, אבל אנחנו לא קתולים. זה לא אותו דבר. אנחנו נידונים למוות בידי קתולים. זה לא אותו דבר. זה מצב שבו אדם שרצח אנשים ואכל אותם, ולא מגלה איפה הגופה האחרונה לטענתו, הוא לא זוכר את זה כי הוא היה בהשפעת סמים, מבקש לפגוש את הכומר שלו כדי להתחיל בסוג של תהליך חזרה בתשובה לטענתו. הוא רוצה לחפר על מה שהוא עשה. והוא מופיע רק לסצנה הזאת ואנחנו לא רואים אותו שוב. אז עוד פעם, זה נראה כמו משהו שעומד להיות גורם אחרי בעלילה, ורק אחרי שאתה מסיים לראות הסרט, אתה יכול בכלל לחשוב איפה למקם את זה. איפה זה מתחבר לשאר הסצנות. ובעיניי, יש איזה חשיבות, כי כמו שאמרתי שהסופר הוא הצדיק בסדום, זה הבן אדם היחיד, הרוצח, הוא הרוצח בכלא, דונלד, אם אני לא טועה?
מה, פרדי.
למה זכרתי דונלד?
כי דורמל משחק
אותו. זהו. אוקיי, הגיוני. פרדי הוא האדם היחיד בסרט שלמעשה מבקש כפרה. כל השאר חוטאים, אבל הם לא בכלא. ובסוף, סוף הסרט, יש לך הסצנה האחרונה. הבחור שרוצח בסופו של דבר את האב ג'יימס, פוגש את הבא שלו בכלא, כשהוא האסיר והיא באה לבקר אותו מאיזו סיבה שלא תהיה. וזה נראה כאילו אולי רצו להקביל את זה לסצנה היא, כי למה שהיא תבוא לבקר אותו בכלא אם לא כי הוא ביקש לפגוש אותה? ויכול להיות שהוא... הוא רוצה לפגש כפרה, שבתפיסה של בעולם המושגים של הסרט, אתה צריך להגיע עד לכלא ולעבור משפט כדי שתבין כמה חשובה לך כפרה.
לא יודע, אני מנסה לחשוב למה באמת אהבת את הסרט הזה כל כך. דבר ראשון, כי זה סרט שמאוד מכניל, אתה יודע, לחיבת הסופרים שלי. זה מייקל מקדונה הוא גם כן מחזאי? לא.
אני לא יודע. יכול להיות שהוא השתתף בכתיבה.
כי הסרט הזה דווקא נראה כמו סרט שסופר כתב. יש בזה משהו שמאוד מרגיש לו, זה יכול להיות ספר אנגלי שיצא בחמש שנים האחרונות שהיה מועמד לפרס בוקר או משהו.
גם ברוז' נראה כמו משהו נכתב בידי סופר ולא בידי מחזאי.
בברוז' יש יותר אקשן, יותר הומור, יותר... זה ממש...
אגב, משהו שעוד אולי בדיחה קטנה בתוך הקומר. די בהתחלה רואים את ג'יימס קורא עיתון, והכותרת שם זה שני מחסלים נרדפים, שני מחסלים מדבלין נרדפים, ושחשבתי שאולי זה מתייחס ללילה של ברוז'.
מה אתה אומר? יש יקום מקדונה כמו שיש את היקום טרנטינו?
אני חושב שזה בהחלט אפשרי.
כולם מתרחשים באותו עולם עם...
תראה, ברוז' גם כן מאוד עוסק בתפיסה קתולית בנצרות. זאת אומרת, יש את כל התיאוריה שברוז' בעצם זה קור ההיתוך.
בסוף הסתבר שהכותב משבעה פסיכופטים זה הדמן של הכותב מהקומר.
בהחלט אפשרי, לך תדע.
הקומר הוא אח של השוטר המושחת מהשמיר. גארד, לא זוכר איך קוראים לי גארד בארץ.
השומר בטח.
אבל כמובן, לא, גארד זה פשוט סלנג עירי למשטרה. The guard are coming.
כן, אבל אנחנו מדברים מתרגמים ישראלים.
יכול בהחלט להיות.
מר פיצג'רלד? אפשר לומר עליו משהו?
שזה דמות? כל מה בסרט הזה כל כך מעניינות וראויות לדיון בפני עצמם.
הוא מיסטר דוש. זאת כולם שם, חוץ מהסופר, כולם שם באמת מניאקים, אבל הוא
מודע לזה.
הוא לא רק מודע לזה, הוא גם די עושה לעצמו ניתוח פסיכולוגי.
הוא כזה, הוא אומר, אני באמצע ניסיון לקנות לעצמי חרטה על כל הדברים הרעים שעשיתי, אבל לא מספיק אכפת עם הדברים הרעים שעשיתי כדי שהחרטה תהיה אמיתית.
זה אדם שהוא מאוד אוהב להפגין את האושר שלו, ומצד שני הוא רוצה להראות שהוא תומך בכנסייה, רוצה לבנות בית תפילה באחוזה שלו, הוא מציע תרומה נדיבה, אבל כל זה
כשברוך... הוא רוצה לבנות בית תפילה באחוזה שלו כדי שלא יצטרך ללכת כל כך רחוק.
זהו, וגם כל זה, כי גם למה הוא רוצה לתת כזאת תרומה נדיבה לכנסייה? כי הוא נכנס לתחרות מול האב ג'יימס, כי הוא תחרות אגו. שהוא אומר, כן, אני אתן תרומה, יש לי הרבה כסף, אני יכול לתת אותו. ואז אב ג'יימס ככה, קצת בלאג, אומר, למה אתה נותן רק 20 אלף?
למה לא 50 אלף? למה לא 100 אלף?
זהו, זה הופך מין מחירה פומבית כזאת, רק שהמוכר הוא זה שמעלה את המחיר כל הזמן.
אוקיי, יש פה סרט דמות, שתי דמויות נשיות, בעצם רק אחת מהן זה דמות ראשית, עד כמה של הסרט כזה עמוס יכול להיות דמות
ראשית. לא, יש שלוש דמויות נשיות.
השלישית, בקושי אני זוכר אותה, כאילו יש את פיונה, את הבת שלו, יש את האישה שהוא מנחם שבא לה נהרג בתאונה, כן. ויש את
הנואפת.
כן, את הנואפת, שהיא לא מופיעה הרבה דווקא.
לא, אבל היא דמות די... יש לה חשיבות בעלילה.
זה, זה סרט שטובה ב...
היא מייצגת חטא.
בקרומוזום גברי.
אני צריך לבדוק אם יש איזה, נגיד, ייצוג של שיבת החטאים או משהו בדמויות.
סביר להניח. סביר להניח.
אני לא בטוח מגרגרנות. אף אחד שם לא... זה אף אחד שם לא... שמן או משהו?
לא, ברמן. קצת הגלגל כזה.
אולי, זו פרשנות אפשרית. כי נגיד, פיצ'רלד
הוא... המכונאיות אהבה, כי הוא...
כן.
יש את איש לו שלו, הקצב הוא זעם.
כן.
האיש העשיר הוא חמדנות.
יוהרה, אני חושב. לא, יש קריד, כן.
יש חמדנות.
והשאר.
יוהרה זה הבודהיסט, כי הוא חושב שיותר טוב מכולם, נראה לי.
אמרנו שהוא הגרגרנות.
אה, באמת.
בסדר, הוא בודהיסט, הוא יכול גם וגם.
הדוקטור, מה, הוא שמוקיות?
כן, הוא שמוקיות. זה החטא השמיני.
זה מאוד פתוח לניתוח, אבל זה לא דורש אותו. זה מאוד סרט שעובר בנעימות. זה מוזר להגיד על סרט שמתחיל ב... יש לך שבעה ימים לחיות.
תראה, אירים בקולנוע הם מאוד נעימים.
לא ראיתי הרבה...
גם אפיונרים האירים בקולנוע הם מאוד נעימים.
לא ראיתי הרבה סרטים אירים. הסרט השני שאנחנו עומדים לדבר עליו הוא לא נעים בכלל.
לא, אבל זה סרט בהחלט חריג מהבחינה הזאת.
הוא צולם בסקוטלנד, אולי בגלל זה.
כן, זהו, הם הושפעו מהטמפרמנט הסקוטי.
אני רוצה שנסכם את זה פשוט, כי אנחנו קצת מעריכים את דברים.
האם מרפיץ ג'רלד הוא השטן?
לא.
אוקיי.
שטן הוא כולנו אביה, בני האדם הראויים.
לא, כי הייתה לי את המחשבה הזאת, כי הוא, מעבר לזה שהוא קודם מנסה לפתות את האב ג'יימס בדברים חומריים, הוא גם האדם האחרון שהוא מדבר איתו לפני שהוא מת, והם קובעים, והם אומרים כאילו שהם ידברו אחרי זה.
הכלב היה השטן.
זה מסביר הרבה.
מה דעתך לעשות סך הכל?
סרקו, אני חושב שהוא סרט טוב. אני, הוא לא יהיה ב... הוא לא יהיה בין חמשת הגדולים שלי, כנראה שגם לא בין הסרט הגדולים של השנה, אבל בסך הכל אני חושב שהוא סרט מעניין. אני פחות מתחבר להיעדר עלילה, זאת אומרת, אני פחות מתחבר לסרטים שהם יותר מתבססים רק על שיחות, ובתוך הצורה הזאת, בתוך הפורמט הזה, אני חושב שהוא עובד טוב.
אני באופן כללי לא סבור מתלהב מסרטי דיבורים, אבל אם אתה עושה את זה כמו שצריך, ואם השחקנים מספיק טובים, ובסרט הזה מבחינתי שני הכללים האלה מתקיימים, סרט דיבורים יכול להיות הדבר הכי טוב בעולם. מילים, אתה יודע, מילים טובות בפה של שחקן טוב, יותר מרגש ממיליון, ממיליון כוכבים מתפוצצים.
אז אתה אומר שזה... כן, זהו. תשווה את זה למשהו יותר מציאותי.
אוקיי. קופים ממוכנת יריעה, כן. הסרט הזה יותר טוב מכוכב הקופים אומרת.
אם מיליון קופים משתמשים במיליון מכונות יריעה, אחד מהם יירה בשייקספיר.
אבל שייקספיר היה פרוד מגן.
אני לא אומר שהוא יהרוג אותו, אני רק אומר שיפגע בו.
זה הגיוני. טוב, אני חושב שאנחנו מדברים סביב סביב. נעבור לסרט הקלאסי לשבוע, שאתה בחרת אביעד. אנחנו מדברים על...
It's a grievous sin you have committed.
No, please. Please stop it.
Get dressed. Hurry up.
Where's Margaret going?
Please don't leave me here!
The philosophy here at Magdalene is a very simple one. Here you may redeem yourself working beyond human endurance to remove the stains of the sins you have committed.
In God's name, if we don't deserve this.
But you must remember that you'll be out of here one day.
When? Next week? Next month? Next century?
I think I can safely say it could be quite some time.
That is enough!
Disobedience will not be tolerated.
Sisters only want the work done.
They don't give a damn about you.
We
have to go. We have to go now. We don't want to die in here.
Miramax Films presents...
May I get past, please, sister?
You'd better be joking, girl.
The triumphant true story of three extraordinary women who found the courage...
Don't you dare tell me what to do!
...to defy a century of injustice... ...and inspire a nation. The Magdalene Sisters.
זה מתוך הטריילר של האחיות מגדלנה.
קלאסי, אנחנו צריכים להבהיר שקלאסי זה לא בהכרח ישן.
זה מ-2002. יותר מעשור.
נכון, אתם מרגישים זקנים עכשיו?
אני מרגיש מאוד זקן.
אני קודם אומר את זה, יותר מוזר לי ש-2004 הייתה לפני עשור, מאשר ש-94 הייתה לפני 20 שנה.
הבמה של הסרט הוא פיטר מולן, לפי התסריטאי הוא עליו. זה כמו בארץ באילנד, זה כמו בארץ באילנד, כאילו התסריטאי חייב להיות הבמאי, כאילו שאף אחד לא יגע לי בחומר.
כן, וזה אותם שחקנים בכל סרט.
לא, כי בסרט הזה אין גליסן אחד.
כי זה מ-2002, הוא עדיין לא היה הסטנדרט.
בסרט משחקים ג'רלדין מקיואן בתור האחות ברידג'ט, אן מרי דף בתור מרגרט, נובה ג'יין נון בתור ברנדט, דורותי דאפי בתור רוז סלש פטרישה, ולא זה לא שיש לזה סודית, נגיע לזה. איילין וולש בתור קריספינה, ועוד כל מיני אנשים.
ורק כדי שזה יהיה באמת אירי, יש שם שחקנית ששם המשפחה שלה הוא מק גינס.
אבל אין פיצג'רלד ואין מולי.
לא, ויש פיצג'רלד בקומר.
ואין שיימס מולי פיצג'רלד פריי.
בלום.
בלומפילד. אביעד, במה עוסק אחיות מגדלנה?
החייל מגדליה הוא מבוסס על סיפור אמיתי.
של קבוצת גיבורות על שנלחמה להציל את אירלנד מידי הפלישה הפרוטסטנטית.
זו פרשנות מעניינת. פרשנות יותר... לא פרשנות, פשוט...
פחות מטופשת.
כן, העלילה עצמה. עד...
1996.
96 הם אומרים? עד 96 פעל באירלנד מוסד שנקרא האחות מגדלנה. מגדלנה הקדושה, כן? שאליו נשלחו נערות כביכול חוטאות. עכשיו, מדובר באירלנד הקתולית, השמרנית, הפטריארכלית. חוטאות זה אומר כאלה שהמשפחה מתביישת בהן כי הן עשו, כי הן היו יותר מדי נשיות ב... או... או שמה שנקרא חילול כבוד המשפחה.
כמו שסנת הפתיחה אומרת, חוטאות זה נשים שמישהו אנס אותן.
כן, סרט.
זה חלק מאוד גדול שמישהו אנס אותך.
בתחילת הסרט אנחנו רואים שלוש בנות נערות שמגיעות לשם. מרגרט נאנסת בידי בן דוד שלה במהלך חתונה. היא נשלחת לשם כדי שלא תלשין. ברנדט היא יתומה שהיא חיה בבית יתומים והיא נשלחת לשם פשוט כי היא מדברת עם בנים שנמצאים מחוץ לגדר ומנהל בית היתומים רואה אותה ומחליט שזה אומר שהיא מתעסקת עם בנים וצריכה ללכת למוסד הזה למגדלנה משהו כזה ורוז שכשהיא מגיעה למגדלנה מחליטים לקרוא לה פטרישה כי כבר יש להם רוז אחת שהיא למעשה נכנסה להיריון מחוץ לנישואין, והיא נאלצה למסור את הילד שלה לאימוץ, ואם זה לא מספיק, נשלחה גם למוסד הזה. הן פוגשות שם את קריספינה, שהיא נערה שגם לה יש תינוק, יש ילד כבר, שהיא אינה מורשית לראות, אבל לפעמים מגיעה מחוץ לגדר. היא לא לחלוטין יציבה נפשית, גם לא חכמה במיוחד, אבל יש לה אמונה והמוסד עצמו מתנהל
תחת ידק
בדומה הסירנה מתאימה עכשיו פשוט כי הוא הגיעו הנה הסירנה מתאימה כי זה ממש בית כלא המקום הזה זה לא מוסד שיקומי זה בית כלא
את המוסד מנהלת האחות ברידג'ט וזה מתאים
ברידג'ט
כי זה מתאים מאוד שקוראים לה האחות זה לא עובד באנגלית אבל בעברית מצוין כי היא ממש מזכירה את האחות רצ'ט מתוך קן הקוקייה.
כן.
וכמו קן הקוקייה, מדובר פה בסיפור על מוסד שלכאורה יש לו מטרה מטיבה עם החברה, אנחנו לקחת את הנערות האלה ולשקם אותם, אבל מובהר לנו מהר מאוד שהמטרה העיקרית של המוסד הזה זה להמשיך ולקיים את עצמו. ומה שזה אומר זה שהנערות האלה פשוט הופכות להיות עבדות, הן עושות כל מיני עבודות שונות של ניקוי,
זה בעיקר כביסה,
תפירה וכביסה, וכל פעם שיש להם יותר מדי שיער אפשר להוריד לאחד מהם אותו ולמכור את השיער שלה, איזה יופי.
כן, זה לא, זה לא שמישהי מגדלת שיער ואז מורידים אותו אוטומטית, זה נעשה בתור ענישה. מישהי שמנסה לברוח נלקחת אל, אל מנהלת המוסד, והיא לפעמים יותר באלימות, לפעמים פחות באלימות, היא פשוט מספרת אותה, קוצצת לה את שיער הראש.
ועוד פעם, המוסד הזה חי כדי לקיים את עצמו. כל התירוצים האלה של זה למענן, אנחנו מטיבים עם החברה, אנחנו מטיבים איתן, ברור לנו, ברור לנו, וכנראה גם ולכל הבנות שם, שזה בולשיט. וזה, אתה יודע, זו בחירה מאוד מעניינת, ואני לא יודע עד כמה, אני לא מכיר את הסיפור האמיתי מספיק מעבר לדברים הכלליים, כשפיטר מולן התראיין על הסרט הזה, הוא אמר שהוא דיבר עם אחיות אמיתיות שהיו מעורבות, והם אמרו לו, הוא שאל אותם הסרט שלו נאמן, והם אמרו לו, לא, 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 בחיים אמיתיים זה היה הרבה יותר גרוע.
צריך להבין שזה סרט די קשה לצפייה, וחלק כן. מהסצנות שלו.
זאת אחת הבעיות שלי עם הסרט הזה, שהוא סרט טוב, אני אתחיל ואומר, אבל לפני שאני אפרט את כל הבעיות שיש לי איתו, זה מרגיש מאוד כמו מיזרי ליט, אתה מכיר את זה?
מה הכוונה?
הכוונה, כמו שזה נשמע, זה ז'אנר ספרותי שנהיה מאוד פופולרי בארצות הברית ובבריטניה, של הנה הסיפור של איך אני סובל.
יש, טוב תראה, בכל זאת קתולים.
כן, אבל לא נותן לך הרבה מעבר לעובדה שסבלתי. סבלתי ולכן אתה צריך לשמוע איך סבלתי.
סבלתי ולכן אסיים.
דיוויד באמת, שהזכרתי קודם, מאוד שונא את הדברים, אלא היה לו פרק שלהם באסף חלות הסריטאות על אל תעשה סרטים, אל תכתוב סיפורים על דמויות שכל מה שהם עושות זה לסבול ולחטוף. הוא כנראה לא אוהב סרטי שואה.
כנראה שלא.
זה למה פעם לא עושה את הגרסה שלו ליובנת, לא נפרן.
העניין שהאחיות מגדלנה, אירלנד של אותה תקופה הייתה מאוד קתולית.
אותה תקופה זה עד 1996, זה לא בימים הווירו.
הסרט מתרחש בשנות ה-60.
70, לא?
60, הוא מתחיל ב-64. והגישה הקתולית שמאוד שלטה באירלנד באותו הזמן, הייתה שאם חטאת, אתה צריך לחפר את זה על ידי סבל. כי ככה ישו כיפר עבור כולנו. איזשהו סבל. ומבחינת הכנסייה, וספציפית מבחינת מנהלת המוסד, זה נותן יד חופשית להתעלל בבנות שנמצאות שם. וזה מוביל לכמה סצנות מאוד קשות לצפייה, אבל זה לא כל מה שיש שם. זה לא סרט סנף כזה או משהו. הוא ממש הולך לפי חלקים.
האלימות היא יותר נפשית מפיזית. זה לא...
גם פיזית.
יש גם רגעים פיזיים, אבל יש, כשראיתי את זה עכשיו, וככה אני לא יודע, חשבתי, אוקיי, הולך להיות פה הרבה יותר קטעי אלימות וזה, אבל לא, רוב הדברים הם פשוט, החיות אומרות לאסירות שם, אתן נוראיות, אתן אשמות, כל מה שקורה לכם זה באשמתכן, זה התעללות נפשית. זה כל הזמן להגיד לך, אתה חסר ערך עד שאתה מתחיל לעמוד בזה בעצמך.
יש שם סצנה שבה שתי נזירות פשוט מסתכלות על הנערות כשהן ערומות במקלחת, ומתחילות פשוט לעשות תחרות לפי גודל של איברי גוף ביניהן, מי הכי שעירה, למי יש את החזה הכי גדול, וזה סצנה מאוד משפילה עבור הנערות האלה, והנזירות צוחקות ולא...
והם לא מבינות למה הם לא חושבות כאילו שהם עושות משהו רע.
לא, הם חושבות, הנה, אנחנו נהנות, אז גם אתן צריכות.
כן,
וזה נערות שחלק גדול מהן עברו אונס, זה לא סתם.
וחלק גדול מהן לא נערות, יש לנו דמות שמופיעה לאורך כל הסרט, זה מישהי שנמצאת שם כבר עשרות שנים.
40 שנה לטענתה.
40 שנה, והיא לא תצא משם בחיים. היא, אתה יודע, במילותיו של שושק רידמפשן, institutionalized, היא לא יכולה לצאת משם, היא לא תדע מה לעשות מחוץ למקום הזה.
יש... אני לא, אתה רואה את כתוב זה שחור החדש?
לא, אני. אביעד, אני לא רואה סדרות טלוויזיה שאתה רואה.
אני רואה את הסדרה הזאת, ו...
קתולי זה הפרוטסטנטי החדש?
יותר, זה, בגלל זה הייתה מלחמה שלמה באירלנד, בגלל התפיסה הזאת. בכתוב זה שחור החדש מציגים בצורה יותר קומית את הרעיון של איך זה, איך מרגישות נשים שמקובצות כולן בבית כלא, וחלקן באמת יישארו שם לכל החיים. כשבכתום זה השחור החדש, הן כולן אשמות. כולן באמת ביצעו פשע. והסדרה דואגת להבהיר את זה. האחיות מגדלנה, אלה הם כעת היותר קתולים מהאפיפיור, הנערות האלה הן חפות מפשע, הן כאילו חלקן הקורבן.
לא, אבל מה ש... אבל ההבדל הגדול בין האחיות מגדלנה לבין כל סדרת כאלה או סרט כאלה, זה שבסדרות כאלה בדרך כלל מובא לך מראש שהמטרה היא הנישה, דהיינו, עשית משהו רע או שנתפסת כאילו עשית משהו רע, אנחנו הולכים להניש אותך, ופה זה אפילו יותר נורא, כי מתוך צביעות לשמה נאמר, אנחנו לא מאנישים אותך, אנחנו עוזרים לך, אנחנו משקמים אותך.
זה האמת מה שגם בתי כאלה מסוימים אומרים.
לא, כן, אבל במדינות כמו סברית וכאלה, היחס הוא פחות חינוך מחדש ויותר, אתה צריך לסבול עכשיו על מה שעשית.
זה ילמד אותך לא להיות בין מיעוטים.
אני לא בין
מיעוטים. אתה לא בארצות הברית. בארצות הברית היית מיעוט.
אבל אני לא בארצות הברית.
נכון. פה אתה חלק מהפטריארכיה השלטת האשכנזית.
אתה ממש צריך להביא שלנו, אני אזמין אותך כל ערב, אבל אתה לא רוצה לבוא. אתה הולך לפטריארכיה,
פטריארכיה.
רואים שאני מקליט את זה אחרי 36 שעות על הרגליים.
אתה יושב. עד כדי כך עייף שאתה לא שמח שאתה יושב. תראה, באחריות מגדליה זה גם יש אפילו משהו שעוד יותר גרוע מבית כלא. לבית כלא אתה נכנס כשאתה יודע מתי אתה אמור לצאת. במגדלנה הן נכנסות לשם, והדרך היחידה לצאת זה או שהנזירות מאשרות לך לצאת, שזה לא קורה.
או שאתה מת.
או שאתה מת, או שקרוב משפחה, גבר, יבוא ויקח את הנערה משם. זה קורה לאחת מהן, זה לא קורה לאף אחת אחרת. אחת אפילו די בהתחלה אנחנו רואים שדמות בשם אונה, היא נתפסת אחרי שהיא הסתה לברוח, ומי שמחזיר אותה זה אבא שלה. הוא מחזיר אותה, משפיל אותה, אומר שכאילו היא הרגה את המשפחה, זה מה שהמינים שלו, מכה אותה מול כל הבנות, ועוזב. לאחר מכן אונה נענשת בידי האחות בריצ'ט, שמספרת את השיער שלה, ולועגת לה על זה שהיא מסתכלת על השיער כאילו יכולה להשתמש בו עוד, ובסופו של דבר אונה מחליטה להפוך לחלק מהכנסייה, כי זה מה שנשאר לה. את החיים הישנים שלה היא לא תקבל חזרה, את המשפחה שלה לא תקבל חזרה, היא הושפלה, היא הוקטה. הדבר היחיד שיכול לשפר את מצבה זה להתמסר, להפוך לחלק מהאנשים שהתעללו בה.
מה דעתך על השחקניות בסרט? זה מעניין מאוד, אין בסרט הזה כמעט, זה כמעט ההיפוך מהכומר, כי אין בסרט הזה כמעט גברים. יש את האבא שלה כמו שציינת.
זה עובר את מבחן בהחדל מאוד בקלות.
מבחן בהחדל להפוך זה עובר?
שזה אומר?
שני גברים שמדברים על משהו שהוא לא אישה?
אין, אני לא חושב שיש פה שני גברים שמדברים ביניהם, חוץ מה... העובדים של המכבסה שבאים לקחת את הבגדים והם מדברים על נשים.
יש את הקומר שמתחיל לעשות נאום בפני אנשי העירה, זה נחשב?
לא.
בעיקר כמעט, טוב, מה שקורה לא מוביל לאחד הסצנות היותר משעשעות בסרט הזה.
כן.
לפני שלא צריך להיות אחד הסצנות הנוראיות בסרט הזה.
זה אמא שהיא בדיוק עברה ליד הטלוויזיה שראיתי את הסצנה הזאת והיא לא הבינה למה כל הצעקות האלה.
היא חשבה שאתה באמצע מרתון מונטי פייתון או משהו פתאום.
לא.
לא?
בסצנה הזאת מעורבת דמות של קרית קריספינה, שהיא הדמות אולי הכי טרגית בסרט. כן, זה מוסס על אדם אמיתי, כמובן. קריספינה, שזה לא השם האמיתי שלה, זה השם שהיא קיבלה במוסד עצמו. ציינתי את זה קודם, היא לא לחלוטין יציבה נפשית, גם לא חכמה במיוחד. היא מאמינה שהיא יכולה לתקשר עם הבן שלה בעזרת קמאה של סנט קריסטופר, וכשהיא מאבדת אותו היא נלחצת, היא חושבת שהעולם חרב, ולאט לאט אנחנו מגלים עליה פרטים שהיא עוברת אולי את הניצול הכי קשה שם, כי מי שמנצל אותה מינית זה האב שמנהל את המנזר, זה לא האב הביולוגי שלה, זה הכומר. הבן אדם שכל הזמן מוצג לנו, כן, מי שכל הזמן מוצג לנו עד לאותה נקודה בתור הגורם היותר שפוי, היותר מאזן את האכזריות של הנזירות, הוא מאוד חביב, הוא מדבר עם אנשים, הוא מצלם עם מצלמת, עם מסריטה את את יום הספורט של הבנות שם. הוא למעשה לדרך ההרגשה של הנה מי שדואג שזה לא יהיה לגמרי גיהנום, ואז אתה מגלה שהוא מנצל את קריספינה המינית.
כן, וכל התמונות שלקח קודם מקבלות זווית חדשה ונוראית יותר.
אכן.
זה סרט מאוד מאוד ישיר, כמו פטיש לפנים, בקטע של אין שום עידון במסר כלפי הכנסייה הקתולית. לא, אף אחד מהכנסייה לא יוצא שם נחמד או מיטיב.
זה לא הכנסייה, זה גם האנשים עצמם.
כי במקרה הזה הכנסייה היא המדינה, היא הכנסייה. המוסד הזה היה כל כך חלק מהמדינה, ברמה שגורמת אפילו לרבנות הראשית לישראל לראות קצת כמו...
הרבנות הראשית בישראל לא תגרום למלחמת אזרחים. בינתיים.
מחלוקות פוליטיות בשורה השנייה באמצע.
אוקיי.
זה היה...
מעברון מעניין, כן.
לי זה נגמר. והסרט פשוט אומר לך, אין כמעט בריחה. אתה יודע, הבריחה שלהם בסוף, אתה יודע, נסתרת על ידי כל הטקסטים שנאמרים בסוף הסרט. כן, יש את כל המאות ואלפי אנשים שלא הצליחו להתחמק.
מעריכים ש30,000 נשים צעירות עברו דרך שם. תראה, לפני שנה בערך יצא הסרט פילומינה, שגם מבוסס הסיפור האמיתי של מישהי, אנחנו לא דיברנו עליו כשהוא יצא, אבל מבוסס הסיפור האמיתי של מישהי שגם נשלחה למוסד כזה, בגלל שהיא נכנסה להיריון מחוץ לנישואין. ומה שאני לא כל כך אהבתי פילומינה, זה שההתייחסות היא רק למה שהיה אחרי כמעט. זאת אומרת, אין כמעט התייחסות לשהייה שלה במוסד ואיך זה השפיע עליה. וזה גרם לכל שאר העלילה להיראות ככה קצת חסרת בסיס איתן. האחיות מגדלנה הוא מאוד מאוד מתבסס על החוויה במוסד עצמו. יש כמה סצנות בהתחלה שמראות לך למה הבנות האלה נשלחו לשם, ובסוף יש לך את הבריחה שלהן.
כן, וזה סרט שבויים באופן די מינימליסטי, אתה רואה מה שאתה רואה, אבל יש שתי סצנות שפשוט מבוימות, אתה יודע, באופן ייחודי מנדר. דבר ראשון, סצנת הפתיחה, שבה מרגרט דבר ראשון נאנסת.
בזמן שיש חגיגה למטה.
כן, לא, ואחרי זה כשהיא הולכת לדבר על זה, אנחנו רואים איך המידע הזה עובר מפה לאוזן, מאוזן לפה, מפה לעוד אוזן, ומה קורה עם זה בסוף.
כן, ולכולם קרובי משפחה שאמורים להיות האנשים שמגינים עליה.
וכשהיא מתחילה להבין כאילו מי הולך לחטוף בסוף, ושזה לא הבן אדם שאנס אותה. הסצנה השנייה זה פשוט השוט הארוך על העין.
עין, זה שוט שנשאר איתי מאז הפעם הראשונה.
כמו משהו מסרט אימה כאילו.
כן.
זה כי זה משהו מתוך סרט אימה.
זה שוט שאני כאילו, פעם ראשונה שראיתי אותו, הוא פשוט נצרב לי בזיכרון, מרוב שהוא כל כך גם מדויק. המיקום של העין בדיוק במרכז המצלמה כשהיא מוקפת בדם והנזירה משתקפת בה. זה שוט שנראה לי מאוד מאוד מסובך לעשות אותו.
מה אני חושב הזה? אתה נצטרך להוציא לך את העין מהמקום. אל תזוז.
כן, בגלל זה אדם. לא, וגם זה קטע מזעזע. זה קטע שהיא שתי דקות לפני זה, ברנדט חשבה שהיא עומדת לברוח משם, שהיא תצליח לצאת. שתי דקות לפני זה בזמן הצפייה. מסרט עצמו זה משהו כמו שעה, אני מניח. ועדיין, היא עוברת מאוד מהר מהמצב שהיא חושבת שהיא עומדת לצאת, למצב שהיא מקבלת אנישה כל כך קשה שהיא מדממת ומושפלת. בצפייה האחרונה שעשיתי לקראת הפרק, אני חושב שזו פעם ראשונה ששמתי לב, אני לא יודע אם זה מכוון או לא, אבל שבשעות יותר מרוחק, לא רק לוזאפ על העין, רואים את הדם נוזל מהראש, כי היא עברה תספורת מאוד מהירה ולא זהירה, ונחתכה ממנה, ורואים את הדם זורם לה על הראש, ליד העיניים, וזה קצת מזכיר את איך שמציגים את ישו, עם כתר קוצים, שגורם לו לדמם מהמצח. אני לא יודע אם זה מכוון או לא, אבל זה העניין, אני חושב שכמה שהסרט נראה מינימליסטי ופשוט בבימוי שלו, יש לו את הרגעים האלה שהוא מאוד סימבולי.
ואחד הבעיות שלי עם הסרט הזה, זה התחושה שזה יותר מדי, יותר מדי אופרסיבי, ואני מבין, זה ייצוג של דבר שקרה בעולם האמיתי, ואם זה הסרט יהודי, אני חושב שאני מקבל את זה יותר בקלות, אבל הסרט הזה הוא פשוט חסר רחמים וחסר מעצורים בכמה שהוא אפל ומדכא.
זה הכוונה.
זה שעתיים של סבל, ואני לא בטוח כמה... אז זה כמה אני מוכן וכמה אני מרגיש שאני צריך את זה, כי הבנתי את המסר אחרי ה-40 דקות הראשונות, הבנתי את המסר עוד יותר אחרי השעה הראשונה, ובסוף השעתיים של הסרט, אני הבנתי את המסר יותר מדי. כאילו, אוקיי, יש לך משהו להציע לי מעבר לעובדה שכולם איומים ונוראים והכל איום ונורא ואין שום תקווה?
אבל זה לא רק סבל. אתה רואה שם... קודם כל, אתה רואה שיש... יש גם את הדמויות שמוכנות לעזור, זה אנשים שהם נמצאים מחוץ למוסד ורוצים לעזור אבל מפחדים. יש לך, יש סצנה שבה מרגרט למעשה מגלה שהיא יכולה פשוט לברוח, היא מטפלת במשהו בגינה של של המוסד ורואה שהשאירו את השער פתוח והיא יכולה לצאת והיא יוצרת מכונית ולא עולה עליה. עכשיו, זה קצת פתוח לפרשנות למה היא לא עלתה בדיוק. ממה שהסרט מנסה להעביר כנראה, כי היא הרגישה שיש לה עניינים לא גמורים במוסד, או שהיא הבינה פשוט שאין לה לאן ללכת. זאת כנראה שילוב של שני הדברים. כי הדבר שהיא עושה אחרי זה לנסות ו... לנקום כביכול בקומר ש... על זה שהוא מנצב מינית את קריספינה. דבר שיש לו השלכות מאוד קשות עבור קריספינה, לא היה ניתן לצפות מראש, אבל זה רגע כזה ש... אתה רואה שהיא כן הייתה יכולה לעזוב, והיא לא עשתה את זה, כי כנראה שהיא באמת הרגישה שאין לה לאן. ובסופו של דבר היא כן זאת שהמשפחה מחלצת, מי שעושה את זה זה אחיה הקטן, שעד לאותו רגע היה צעיר מכדי לעשות את זה מבחינה חוקית. וכשהוא מספיק גדול, הוא בא ומחלץ אותה משם, בנחישות, פשוט בא ולוקח אותה, אומר הנה יש לי מכתב מהארכיבישוף או מי שלא יהיה, קחו אותי לאחותי, אני לוקח אותה הביתה. אז יש תמיד, יש את האפשרות לצאת, אבל למישהי כמו ברנדט נגיד שהיא יתומה, אין לה את זה. ממש מרגרט אומרת, זה לא מדהים שאת יכולה להיות פה כל הזמן הזה ובסוף יגיע איזה אח ויקח אותך מפה? וברנדט לא עונה לו על זה. והיא לא עונה כי היא יודעת שלה אין את האפשרות הזאת. היא מנסה לצאת בעזרת האסיסטנט של השליח שלוקח את הכביסה מהמוסד, והוא ברגע האחרון דופק לה את ה... כי הוא פשוט לא משלב את זה פעולה, הוא מתחרט ברגע האחרון.
המסר האמתי של הסרט זה אל תסמכו על שליחים של כביסה.
זה ידעתי.
אני לא, אני שמחתי עליהם עד עכשיו, אבל מאז הסרט הזה אני מסתכל עליהם באופן שונה לגמרי.
למרות הריח הנעים.
מה לתך על השחקניות באופן כללי?
אני חושב שהן לא מוכרות, אז אני לא יכול להשוות אותן להופעות אחרות.
כן, הן לא מוכרות לפני, הן לא מוכרות אחרי.
אבל בעיניי הן עושות עבודה טובה, במיוחד... איך נקרא לשחקני שמגלמת את הנזירה בריג'ט?
ג'רלדין מקיואן.
ג'רלדין מקיואן. היא כנראה שיש לה קריירה די רצינית באירלנד.
היא בטח שיחקה בהארי פוטר.
יכול להיות, אני אבדוק את זה.
אני חושב שהיא הייתה באב טד, שזה קומדיית קלט בריטית, אירית, אני לא בטוח.
זה אפשרי.
אבל הדרך שהיא מדברת נשמע לי נורא מוכרת. היא כן, זה חתיכת, כאילו...
תראה, אני חושב שהיא נתנה הופעה מצוינת, כי אני שונא אותה. אני שונא את הדמות הזאת, היא בעיניי אחת הנבלים היותר נתאבים שראיתי בקולנוע. ואותה
אביעד שונא כמרים, שמענו את זה פה.
לא, לא, נזירות. אין לי בעיה כמרים.
אביעד שונא פינגווינים, שמענו את זה פה בשורה שנייה.
לא, לא, נזירות אמיתיות.
ואת שונא את הדמות, אחת הדמויות המובילות באחים בלוז, שמעתם את זה פה בשורה שנייה באמצע?
כן, הנזירה שם היא די איומה.
הנזירה שם מובילה את כל הסרט, לא היית מכריחה אותם לבצע את הפעולה הזאת, אביעד.
כן,
והיא דמות... והיא לך את כל הסרט שאתה אוהב.
היא דמות די מפחידה שם. זה לא האחיות בלוז.
היא מייצגת את עצמי. האחיות בלוז נגד
האחים. הנזירות בלוז, איך זה נקרא?
הנזירות בלוז נגד האחים בלוז.
זה כאילו זה לגמרי, אנחנו מדברים בפרק הזה על ייצוגים שליליים של הכנסייה הקתולית, הנזירות בו זה ההפך המוחלט, זה... בואו נראה כמה כיף יכול להיות.
אני חושב שהסרט הזה היה מאוד מאוד שלילי, הנזירות בו, אני איזה ממנו עם ייצוג רע של כל מי שהשתתף בו.
לא.
לא אהבתי את הנזירות בלוז, אבל אני לא מתנצל על כך.
עבר כל כך הרבה זמן מאז הצפייה האחרונה שלי, שאני לא יודע אפילו אם אני אהבתי אותו או לא.
זה מופי גולדברג, הקריירה הקולנועית שלה לא הזדקנה יותר מדי טוב, אביעד. אלא אם יש לך חיבה מיוחדת לגובות של דינוזאורים מדברים.
על זה אנחנו נגיע בפרק הרלוונטי. כשנדבר על פארק היורה או משהו. כן.
נדבר על תיאודור אקס. אנחנו מכריזים מראש. שלא אומר שאני אצטרך לראות את תיאודור אקס.
כן, לא על קינג קונג או משהו כזה.
אני ראיתי את תיאודור אקס.
אני ראיתי אותו בתור ילד, לא זוכר ממנו הרבה. המוניטין שלו מוצדק.
אני חושב שכל הדיבורים האלה אומרים לנו שהפרק צריך להגיע לקיצור, אז תהיות מנות זה בדרך כלל סימן לעייפות יתר.
לא תמיד, אצלנו זה קורה גם באמצע.
לא, אבל הפעם נשמרנו רוב הזמן די על הנושא, מעבר לסטיות פה ושם לאירלנד והארי פוטר.
אוקיי, אז כנסייה קתולית, בעד או נגד?
בעד אם היא ממשיכה ליצור סרטים כמו הקומר, ואם הם ממשיכים לתמוך בצייד הרפדים הנרחב באמריקה.
אוקיי, אני חושב ש... שני הסרטים האלה מבהירים כמה המוסד הזה הוא בעייתי בכמות הכוח שיש לו. אבל באמריקה הם אכן מתמקדים יותר בצייד הרפדים וזה חשוב.
בפרק הבא אנחנו נחרוג מהמתכונת הקלאסית שלנו כי זה סוף השנה!
סוף סוף.
אז תתכוננו לעוד פרק חגיגי אחרי הפרק חגיגי
כמו שנה שעברה אותו דבר.
בוא אני ואביעד נסכם את כל הסרטים הטובים הגרועים וזהו, אמרתי להגיד ממש ביניהם, אבל לא נעשה.
הפרק יהיה באורך של 20 שעות,
כן, ויספיילר כל סרט שאי פעם צולם, צויר או נכתב.
כן,
ועד שנגיע לפרק הזה אני תום שפירה,
האמת שהוא כנראה בלי ספוילרים. אני אביעד שמיר,
נפגש בסרטים. Church bells are ringing in the schoolyard, and we all went out those days. The bully said, Mick, would you fancy a rumble? I said, yes, it's time to play. All the nuns and the priests, they grabbed their rosaries as they pulled our bodies apart. The bully said, Mick, you lost the fight, but you've gained my respect. You fight with so much heart. We're a stubborn-ass mules with our blood on fire when we ate at Sunday Mass. We'll look any man straight in his eyes and say, kiss my Irish ass. You better kiss my Irish ass. All husbands and wives, they had a neighborhood pack. They called a Mackey's white trash behind white our backs. Trash. I was way too young to understand that. But if I did, I'd give it right back. Only daddy'd be drunk on the lawn, yelling and screaming like he'd do. But sometimes my old man felt what he was feeling. Sometimes Mr. Mackey spoke the truth. We're stubborn as mules with our blood on fire when we ate at Sunday Mass. We'll look any man straight in his eyes and say, kiss my Irish ass. You better kiss my Irish ass. Grandpa passed Wellis Island from the greatest of the motherlands. For he worked, provided for his family. He was a dedicated welding man. And he knew right from wrong like day and night. He could whip any fool in a bare-knuckle fight. He talked of country like he preached of God. One hell of an Irishman. We're stubborn-ass mules with our blood on fire when we ate at Sunday Mass. We'll look any man straight in his eyes and say, kiss my Irish ass. You better kiss my Irish ass. We'll be right back.
a distant relation to John Redmond. He was one of the greatest Irish rebels of his day. One bastard to another,
bastard!
And on down the line. And this is what my son will say.
We're stubborn as mules with our blood on fire when we ate at the Sunday Mass.
We'll look any man straight in his eyes and say, kiss my Irish!